אז בואו נקרא ותזכירו לנו. אור האידאה האלוקית, לכאן הגענו, עמוד קוף ב', עמוד קוף ד', סליחה. מהלך האידאות, פסקה ב', פרק ב', עמוד קוף ד'. אז זה דיברנו, אוקיי, אז נתקדם. אור האידאה האלוקית, העולה ומזדקק בקרב עם כזה, ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. אז אנחנו עסקנו בהשפעה, אם אפשר לומר, הכלל ישראלית על כלל האנושות וכלל העולם, ובצירוף הכוחות הפרטיים שבכל אומה. בזה עסקנו. בסדר גמור. ופעולה זו תביא לידי ההכרה הבטוחה, שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאליים, במובן היותר רחב, יקבלו רק אז את איתניותם ואת ערכם האמיתי. אפילו החיים החברתיים והכלכליים וכו'. דווקא ביותם יונקים מטל החיים העליון של האידאה האלוקית המוחלטת, המכשרת את כל המציאות כולה במובנה הרחב והמתנשא גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה על תכלית רוממות מעלתם הולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים, שהרבה פעמים כל ההשפעות האלה הן השפעות סגוליות. אז עוד ואנחנו צריכים קצת להתקדם, אז נתקדם לפסקה הבאה. הכשירה לזה האידאה האלוקית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לקח את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. טוב, אז אם עם ישראל הוא עם כזה שתכונתו היא תכונה של יכולת לחבר בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית, ומתוך כך להפעיל, כלומר לפעול על כל העולם, אז לכאורה אפשר לחשוב שבעצם התכונה הישראלית הזאת היא תכונה רוחנית, מופשטת, שלא קשורה לכל המציאות שבה אנחנו נמצאים. אבל כאן אנחנו צריכים, אם אפשר לומר, לפתוח איזושהי סוגיה, שהאידאה האלוקית הכינה אותנו, הכשירה אותנו, לא רק בתכונה פסיכית, לא רק ביחס גזעי, אלא גם במצב גיאוגרפי. יש כאן שלוש בחינות. תכונה פסיכית, אז אני אנסה להסביר מה הכוונה, יחס גזעי ומצב גיאוגרפי. אני רוצה ללכת רגע למקום אחר כדי להסביר על מה אנחנו מדברים. יש הרבה שמות לריבונו של עולם. אחד השמות שמופיעים פעמיים בתורה, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי הרוחות לכל בשר. ואיך הקדוש ברוך הוא נקרא? מסביר המלבים מה זה הכינוי הזה. מה הכינוי אלוקי הרוחות לכל בשר? אומר המלבים בדרכו, שלקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, יש הרבה רוחות. לקדוש ברוך הוא יש אפסנאות של עולם של רוחות. אפסנאות של נשמות. וכל נשמה היא אומנם חצובה מאותו מקום, אבל כל נשמה יש לה את הצד שבה, את הדגש שלה, את הנקודה המייחדת אותה. ולקדוש ברוך הוא במחאות, יש גם אפסנאות של בשר. בשר לא במובן של חומר פיזי, של מסה בלבד, אלא במובן של כוחות חיים טבעיים. לקדוש ברוך הוא אפשר לומר, ברא, נקרא לזה בשרים, ברא גופות, ברא חומרים, כשכל חומר יש לו תכונות מסוימות, יש לו אופי מסוים, יש לו כישרונות מסוימים וכו'. והקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את הבריאה, אז הוא יודע, אם אפשר לומר, אז הוא בורא מראש רוח עם תכונות מסוימות, בשר במרכאות, חומר עם תכונות מסוימות, כשהחומר הזה הוא מתאים לרוח שהוא ברא. ואז כביכול שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מביא נשמה לעולם, אז הוא מביא נשמה כזאת שהיא מתאימה לאותו הבשר שאליו היא צריכה להיכנס. כלומר, יש לקדוש ברוך הוא, נקרא לזה ככה, X הופעות רוחניות, יש לקדוש ברוך הוא, נקרא לזה כך, X הופעות גשמיות, והחיבור שביניהם נקרא אדם. ולכן לא פלא שכשהקדוש ברוך הוא מחפש מחליף למשה רבנו, אז משה רבנו קורא לקדוש ברוך הוא באותה הזדמנות, אלוקי הרוחות לכל בשר. זה אחת הפעמים. מה זאת אומרת? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני עד היום הייתי המנהיג של עם ישראל. התכונה שלי הייתה שאני ידעתי להכיל בכף את כל הרוחות בכל הבשרים. כלומר, משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, מה הכוונה? משה רבנו שקול כנגד כל ההופעות האלוקיות בתוך הממדים הטבעיים לכל בשר שמופיעות בכל ישראל. אז פלוני אלמוני, הוא רואה במשה רבנו את עצמו. השני, גם הוא רואה במשה רבנו את עצמו, כי משה רבנו כולל את כולם. אז אומר משה רבנו לריבונו של עולם, כשאתה מחפש מנהיג תמורתי, אתה צריך למצוא מנהיג כזה, שאישיותו תהיה שקולה כנגד כל ישראל, במובן הזה, שאישיותו תכיל את כל ההופעות האלוקיות, בתוך כל הכוחות הטבעיים, וממילא כל אחד מישראל ימצא את עצמו בי. ימצא אותי, מייצג אותו. לכן אלוקי הרוחות לכל בשר. יוצא לפי זה, אם רגע נתחבר לענייננו, שזה לא נכון לחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא, נקרא לזה, מציאויות רוחניות נבדלות, והקדוש ברוך הוא במרכאות תקע מציאות רוחנית באיזושהי מציאות חומרית מזדמנת. זה לא נכון. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא רוחות, כך במרכאות הקדוש ברוך הוא ברא בשרים. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא נשמות עם אופי רוחני, כך הקדוש ברוך הוא ברא, אם אפשר לומר, גוף נפש שכל, חומר בלשון המהר"ל, כישרונות טבעיים בממדים הטבעיים, ויש התאמה בין הרוח לבין הבשר. ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי הרוחות לכל בשר. ולכן כל נשמה של כל אחד מאיתנו, היא בעצם מתאימה מאוד לכל הכוחות הטבעיים הנמוכים יותר. הקדוש ברוך הוא ברא גודל נשמה, אופי נשמה, ובאותה הבריאה, אם אפשר לומר, הוא ברא גודל שכל, אופי שכל. גודל נפש, מידות נפש, אופי וכו'. גודל גוף, איכות גוף, תכונות גוף וכו'. ואז החיבור הזה הוא חיבור עצמי. אומר הרב, מה שאמרנו שהוא כרגע שהוא נכון בלכות יחיד, זה נכון גם בלכות ציבור. אם עם ישראל היה עם עם אופי רוחני כזה, ואין קשר לממדים הטבעיים שעם ישראל צריך לחיות בהם, לחול בהם, אז עם ישראל היה יכול לגור, לחיות, בכל מקום. עם ישראל היה יכול, אם אפשר לומר, להתנהג מבחינת הנפש, לא מבחינת הנשמה, להתנהג כפי כל עם. אבל זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא עם, שהעם הזה יש לו, אם אפשר לומר, הופעה כוללת, הופעה שלמה. ולכן לעם הזה יש הופעת נשמה מסוימת, לעם הזה יש הופעת שכל מסוימת, לעם הזה יש הופעת מידות מסוימת, ולעם הזה יש הופעת גוף מסוימת. ואם כל ההופעות האלה לא מופיעות ביחד בבת אחת, אז העם הזה חולה. כשעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, כלומר, כשאין את ה, נקרא לזה כך, כשאין את המצב הגיאוגרפי, זה ממש נמוך להבין את זה ככה, כן, אבל נסביר את זה רק בשביל ההסברה. כשאין את המצב הגיאוגרפי המתאים להופעת הנשמה הישראלית, כשעם ישראל לא בארצו, ולא בארצו בריבונותו, בשלטונו, אז הנשמה הישראלית לא יכולה להופיע. אז הקדוש ברוך הוא ברא מצד אחד, אם אפשר לומר, מציאות שנקראת נשמה ישראלית, ומצד שני מציאות שנקראת שכל ישראלי, ומצד שני מציאות שנקראת גוף ישראלי, ומצד שלישי נשמה מציאות שנקראת נפש ישראלית. אני רוצה אולי להסביר את זה רגע קצת יותר כולל. בואו רגע נסתכל על זה בצורה אחרת. אם העולם שלנו כולל את המדרגות הידועות, מדבר, חי, תומך, דומה, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות הנקראת ישראל, אז הישראל הזה מופיע בכל הרמות. הוא מופיע דרך המדבר, זה נקרא עם ישראל. הוא מופיע דרך החי. איזה חי? קודם כל החי שבמדבר, כלומר תכונת החיים שבעם ישראל, היא תכונת חיים אחרת מאשר תכונת חיים בגול, ודאי מאשר תכונת חיים בבעלי החיים. ואם נלך, צריך הרבה להרחיב, אבל רק דוגמה כדי להבין עד לאן זה מגיע. כנראה שיש הופעת בעלי חיים אפילו, שהיא מתאימה לנפש הישראלית. אולי למשל דוגמה, אולי, הבעלי החיים המותרים לאכילה, בעלי החיים הטהורים, אולי הם שייכים אל הגילוי של הנשמה הישראלית, שמופיע גם ברמת בעלי החיים. אולי בעלי החיים הטמאים, הם מתאים לאומות העולם. אגב, אנחנו בפרה צומח, אולי שיבת המינים, אולי הצומח העולה על המזבח, וכו'. והקדוש ברוך הוא ברא דומם, ארץ ישראל כדוגמה, וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחילת הבריאה, ברא איזה מין הופעת אינסוף אלוקית כזאת, שקוראים לישראל. ובמה היא מופיעה? בכל המדרגות. היא מופיעה במדרגת האדם, מדרגת החי. מדרגת הצומח, מדרגת הדומם. א', כל המדרגות האלה כשהן נמצאות באדם, ב', שלושת המדרגות חי צומח דומם גם כשהן מחוץ לאדם הישראלי. ולכן כשעם ישראל, נגיד את זה בצורה קצת מצחיקה, כשאנחנו לא נפגשים עם הצד החי שלנו, אז אנחנו חסרים. כשאנחנו לא נפגשים עם הצד הצומח שלנו, אנחנו חסרים. כשאנחנו לא נפגשים עם הצד הדומם שלנו, אנחנו חסרים. ברור? אותו דבר, עוד נקודה האחרונה, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא גוי. ואצלה, אם אפשר לומר, ההשתקשלות הזאת היא ברמה אחרת. יש אדם גוי, יש חי גוי, יש צומח גוי, ויש דומם גוי. נמצאות אחרת לגמרי. ולכן זה לא נכון לחשוב שעם ישראל הכוונה נשמה ישראלי, וכל הממדים הטבעיים הנמוכים יותר, כלומר, שכל נפש גוף, או בהקשר הזה חי צומח דומם, כל הממדים האלה הם לא קשורים לעם ישראל. ולכן עם ישראל חי בתורתו. מה זה תורתו? ברוחניותו, ובלימודו, ובקיום מצוותיו. ואיך זה קשור לממדים היותר טבעיים שבחיים? לא קשור. ולכן לא משנה איפה עם ישראל חי. מה זה משנה הוא בארץ ישראל או במקום אחר? לא משנה אם הבריאות הישראלית מופיעה בממדים של הצומח והדומה. אין אף כמינה. אתה יושב ולומד תורה במכון מאיר? גמרנו. זהו. זה טעות חמורה. לכן הוא אומר הרב, האידאה האלוקית המופיעה בתוך האידאה הלאומית, היא הוכנה כדי שהיא תופיע, היא הוכנה באופן כזה שהיא תופיע בכל המערכת כולה, בכל מערכות החיים. זה מערכת אחת. בואו נקרא אולי עכשיו את המשפט הזה שוב, אולי קצת יותר ברור. הכשירה לזה האידאה האלוקית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לקח את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. כשהקב"ה הוא ברת צורת ישראל, הוא ברת צורה ישראלית כזאת שהיא מופיעה בתכונה פסיכית. היום אנו קוראים לזה מעמד נפש אחר. ביחס גזעי, אולי כאן מדובר על נשמה אחרת. במצב גיאוגרפי, אולי כאן מדובר על הכוחות היותר טבעיים, הגופניים והנפשיים האחרים. זה צורת אדם אחרת לגמרי. אלוקי הרוחות לכל בשר המופיע בכלל ישראל, זה לוקח הרוחות לכל בשר אחר לגמרי מאשר המופיע בגוי. לכן ברור שכשאנחנו מדברים על האידאות, אנחנו מדברים על האידאות כפי שמופיעות באופן כוללני, לא כפי שכביכול הן אמורות להופיע בממד הרוחני המופשט המצומצם. בבקשה יוצא. אתה צודק? זה בדיוק מה שאומר הכוזרי, ישראל, לב באומות. מה אומר הכוזרי שם? מעריך מאוד. מה העניין של הלב? הרבה הסברים, אבל נקודה אחת. העניין של הלב שמצד אחד הוא מקור הכל, מצד אחד הוא מאוד פגיע. כל פגיעה בלב זה חס ושלום מוות. אם יש לאדם התקף, אני יודע מה, התקף...
אסתמה.
התקף אסתמה. לא, אסתמה זה קשור, אבל נגיד התקף, אני יודע מה, התקף גירוד, מגרד לו. בסדר, מגרד לך. תחיה עם הגרדת הזאת. אבל אם יש לאדם התקף לב חס ושלום, זה להיות או לחדול, זה חיים ומוות. כלומר, ככל שהמדרגה היא יותר פנימית, אתה צודק 100%, כך יותר רגישה. ולכן אנחנו לב באומות, מצד שאנחנו מזרימים חיים לכל המציאות, לכל הגוף, ומצד שני, אנחנו מאוד רגישים, כי יש לנו אחריות על כל הגוף. אז כל פגיעה הכי קטנה, היא יכולה לפגוע בהכל. לכן אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו בצורה מאוד רגישה. עם ישראל הוא עם מאוד רגיש. בגלל גדלות מדרגתו. מה הבעיה היום? למה אנחנו מתעכבים על זה? כי היום אנחנו לא מבינים שעם ישראל זה תכונה פסיכית, יחס גזעי, מצב גיאוגרפי. אלא מה זה עם ישראל? למאן דאמר הרוחני שסובר מהו עם ישראל לפי הטעות המקובלת לצערנו. עם ישראל זה עם שיש לו נשמה רוחנית. זהו. זה קשור למצב הגיאוגרפי? לא. לכן עם ישראל יכול לתפקד מצוין לפי התפיסה הזאת בגלות. למדו תורה בגלות? כן. שמרו מצוות? כן. היינו מבודדים? כן. אינם לבדד ישכון? מצוין. אז למה צריך את ארץ ישראל? אין צורך. בפרט שיש בו אולי הרבה קלקולים. זאת הייתה הטענה. זאת בדיוק הייתה הטענה. אחרי אנחנו מתעכבים על זה. שנשמת ישראל, הידיעה האלוקית והידיעה הלאומית, כשהן מופיעות בצורה מלאה, הן מופיעות בכל מערכת החיים. מהיחס הגזעי, דרך התכונה הפסיכית, עד המצב הגיאוגרפי. וברגע שיש פגיעה במצב הגיאוגרפי, זה פגיעה ביחס הגזעי. כי אצלנו המצב הגיאוגרפי הוא לא מצב גיאוגרפי. אצלנו זה לא גיאוגרפיה. אצלנו זה מדרגת חיים, זה מציאות חיים, זה עצמיות חיים. כשהרב מדבר בתחילת ספר אורות, ניקח אולי על ארץ ישראל, כי זה נושא שקל להבין אותו, לצערנו הרב אנחנו גם רואים את התקלות שיוצאות מחוסר ההבנה הזאת. כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, אנשים חושבים היום שארץ ישראל זה אמצעי. זאת הפסקה הראשונה בספר אורות. ארץ ישראל היא אמצעי. אמצעי למה? אמצעי להעמיד את האומה מבחינה חומרית, כלומר שלא תהיה שואה פעם שנייה, שנוכל לחיות, ולחיות כעם עם התפקודים הממשיים, המעשיים, הלאומיים של עם, צבא, כלכלה וכו'. או אלה שהתפתחו קצת, הם חושבים שארץ ישראל זה אמצעי למה? לתורה ומצוות. אמצעי למצוות הקלויות בארץ, כי בארץ ישראל אפשר לקיים מצוות בחוץ לארץ, אי אפשר. ואמצעי להעמיד את עולם התורה, את עולם הישיבות, שנכחד באירופה, ופה ברוך השם אנחנו חיים על עצמנו. אבל שתי התפיסות האלה, אומר הרב, הן טעות חמורה. ששתי התפיסות האלה תופסות את ארץ ישראל כאמצעי, ולא כמטרה. מי שיש לפניו ספר, כולנו מכירים, אבל כדאי לקרוא. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. א', פסקה א'. גם לא פלא שהרב התחיל את ספר אורות בפסקה הזאת. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. מה זה נקרא חיצוני? הכל יחסי, מה זה נקרא חיצוני? רק בתור אמצעי למטרה של מה? של ההתאגדות הכללית, קודם כל ארץ ישראל יכולה להגד אותנו ביחד, מה שכן בגלות אנו מפוזרים, טוב, אבל זה גם היה אפשר באוגנדה לעשות, אבל יותר מזה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, והחזקת קיומה של האומה החומרי, של האומה, או קיומה, או אפילו הרוחני. אסור לשכוח, מצוות התלויות בארץ. ארץ ישראל לא קדושה בגלל שאפשר לקיים עוד כמה מצוות, הפוך. המצוות קדושות כי הן נובעות מארץ ישראל. זה הפוך. המצוות תלויות בארץ. לא הארץ תלויה במצוות. ארץ ישראל תאורה ומתוך כך מקוותי התאורים. לא הפוך. לא מקוותי התאורים ומתוך כך ארץ ישראל תאורה. ארץ ישראל תאורה זה נתון, זה עובדה, זה טבע שכבוך הוא התביע בבריאה. כך ארץ ישראל נברית. מתוך כך ההופעה שלה היא הופעה אחרת, כי מציון תצא תורה, מצוות התלויות בארץ וכו'. לכן אין מצד האמת בעם ישראל איזה מין תפיסה כזאת שאומרת שארץ ישראל זה אמצעי להעמיד את האומה ברמה הלאומית או ברמה הרוחנית או שניהם ביחד. זה טעות חמורה. ארץ ישראל היא מטרה מצד עצמה. ארץ ישראל זה גילוי הנפש הישראלית בדומם. ארץ ישראל ועם ישראל, דיברנו על זה בשיעור אחר, ארץ ישראל ועם ישראל זה תאומים סיאמים, זה תאומים זהים. זה תאומיות. אותה מטבע עם שני צדדים. זה דבר אחד. מה הפלא כשאין לנו ארץ ישראל, אין לנו את הר הבית ושליטתנו כמו שצריך להיות. אין לנו את המקום שהוא מאחד את האומה. ירושלים לפי הדעה הזאת לא נתחלקה לשבטים. אז מילא כשאין את המקום הגיאוגרפי שמאחד את האומה, אז יש מחלקות קשות בעם ישראל. כשאנחנו חסרים את שכם, אנחנו חסרים את התכונה היוספית. כשאנחנו חסרים את עזה, אנחנו חסרים את התכונה היהודית. כשאנחנו חסרים את עבר הירדן, אנחנו חסרים עבר הירדן המזרחי, אנחנו חסרים את התכונה הראובנית. הצד הראובני שבאומה לא מופיע. לכן להפך, כשהצד הראובני שבאומה לא מופיע, אז אין לנו את עבר הירדן, את נחלת ראובן. זה לא עניין של תאוות שלטון ותאוות כיבוש. זה עניין מהותי. זה דבר אחד. לצערנו הרב, הדבר הזה הוא קלקול גדול שצריך תיקון גדול. התפיסה שארץ ישראל היא נדלן, היא אמצעי. אמצעי לאומי ואמצעי רוחני, אמצעי לאידאה הלאומית ואמצעי לאידאה האלוקית. ומאלה אפשר לשחק עם הנדלן הזה לפי הצרכים המשתנים במהלך הזמן. התפיסה הזאת היא תפיסה שיוצרת לנו את כל הקלקול, את כל הקלקולים. היא מקור הבעיות. כי אנחנו לא מבינים בכלל שכל המציאות של, של נשמת ישראל, זה קשור לעמדה הנפשית, זה קשור לעמדה השכלית, זה קשור לעמדה הגיאוגרפית גם כן. לכל הבחינות. זאת שאלה ראשונה. בבקשה.
שאלה שנייה לגבי אפשר להגיד שהאידאה האלוקית מופיעה בכל קוק של אידאה, נכון? אם זה הלאומית, אם זה כל קוק של אידאה. והיא איזו שמשפיעה בעצם על כל מה...
השאלה מה אתה קורא אידאה אלוקית? זאת בדיוק השאלה. בוא נשאל שאלה אחרת. חידון. אפשר חידון? אפשר חידון. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? אני מתחכם קצת. בראשית. מה זה ראשית אמרנו? מה? אין ראשית אלא ישראל. אין ראשית אלא תורה, וישראל קדמו לתורה. אז בישראל ברא אלוקים את העולם. הגענו לשלב השאלה המכשילה. מה זה ישראל? מה זה ישראל? מה זה? מה? נעזוב את התורה כרגע. מה זה ישראל? אתה אומר ישראל, זה הסגולה שנקראת, הסגולה של עם ישראל.
ישראל זה עם ישראל, לא?
ישראל, הכוונה, סגולת עם ישראל. התוכן הפנימי של עם ישראל. אז למה חז"ל אומרים אבן השתייה שממנה הושתת העולם? אז מדובר על ארץ ישראל בעצם. על סגולת ארץ ישראל. אז תחליט, מה נברא ראשון? עם ישראל או ארץ ישראל? זה לא שאלה של קדימה בזמן. זה שאלה של מהות. מה התחיל? מה המקור של הכל? מה הבראשיתיות של הכל? עם ישראל או ארץ ישראל?
עם.
מחלוקת אחרונים.
אבל היינו עם ישראל והגענו לעולם,
קודם כל נתנו להיות עם ישראל. אתה עכשיו מדבר היסטוריה. אני בכוונה הוספתי מילה. סגולת. או כנסת. עם ישראל, דיברנו על זה באריכות, בזמנו ובינה נמונה. כנסת ישראל וכנסת ארץ ישראל. אני לא מדבר כרגע על ההופעה ההיסטורית. אני מדבר כרגע על המהות של הדברים. מה קדם למה?
שניהם ביחד.
שניהם ביחד. אם אנחנו לא מבינים שעם ישראל וארץ ישראל בסגולתם, זה דבר אחד, אז אנחנו לא מבינים. וישראל ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בכנסת עם ישראל ובכנסת ארץ ישראל, במה שכנוס בעם ישראל ובמה שכנוס בארץ ישראל, זה דבר אחד, בזה הסתכל הקדוש ברוך הוא ובזה ברא את העולם. וזה מה שחזר אמרו, ישראל קדמו לכל. ישראל הכוונה עם ישראל וארץ ישראל בממד היותר פנימי, המסוגל, סגולה, הכנוס, כנסת. לכן אנחנו לא מדברים עכשיו ברמה של הופעת הסדר ההיסטורי. אנחנו מדברים ברמה המהותית של הדברים.
כמו גוף ונשמה, זה
בקה אחת. אבל זה לא גוף ונשמה. כי ברגע שאמרת גוף ונשמה, הבדלת בין גוף ונשמה. אבל הבדלת. כי אם נשאל פה את היושבים כאן, מה יותר חשוב, גוף הנשמה, מה יגידו כולם?
נשמה.
נשאל את כולם, תגיד, כשהחברה הישראלית נמצאת במצב שבו היא נמצאת, על מה מבטרים? על עם ישראל או על ארץ ישראל? מה יגידו לפי תפיסתך? על ארץ ישראל. כי שלמות האדם יותר חשובה משלמות הדומה. אבל זה טעות. זה כמו אחד, אמרנו פעם, זה כמו אחד בא לבית חולים. חדר מיון דחוף וזה חולים. הרופאים נכנסים לתוך חדר ניתוח. יוצאים הרופאים למשפחה ותשמעו, המצב קשה מאוד. צריך לוותר על אחד משני איברים. תחליטו מה אתם מעדיפים. מוח או לב. חייבים לוותר על אחד מהם. מגוחך. מגוחך.
כל מה שאתה ותר, אתה עורד על
בן אדם. אותו דבר. אתה מוותר על ארץ ישראל, ויתרת על עם ישראל. ויתרת על עם ישראל, ויתרת על ארץ ישראל. עכשיו אתה שואל שאלה יפה. איך יכול להיות שעם ישראל יתקיים בלי ארץ ישראל בגלות? תשובה, זה לא הנושא עכשיו, לא הנושא עכשיו, תשובה, הגחלת הארץ הישראלית הלכה איתנו לגלות, ולמרות שהגחלת הארץ הישראלית הזאת הלכה איתנו לגלות, הגלות נקראת בית קברות. הנה חינם, אתה צודק. עכשיו אתה, עוד פעם, זה לא אנחנו קובעים מה עדיף, זה הקדוש ברוך הוא קובע.
לא, בן אדם עושה את השיקול הזה.
אין שיקול, אנחנו, זה כמו אחד, לכן אני נתתי את הדוגמה, זה כמו אחד שצריך להפגיע, על פי הצעת הרופא, אם הוא מוותר על המוח או על הלב. כשאנחנו נשאלים את השאלה הזאת, אנחנו דוחים את השאלה הזאת מכל וכל. אין שאלה. כי כשאתה מוותר על אחד, אתה מוותר על שניים. אז לא מוכן, אי אפשר לוותר, מה נעשה? אי אפשר. אי אפשר. זה כמו סליחה שאני אומר לך. סליחה, אני מתנצל. זה כמו אחד שודד, מושחת, רוצח, בא אליך הביתה. אני יורה אחד מבני המשפחה, על מי אתה מוותר? על אבא או על אמא? מה תגיד? למי אתה מוותר? למה זה מצחיק יוצא?
כי
כי זה בדיוק ככה. מה? כן, בעולם שלנו.
יש תשובה לדברים האלה, אבל בצבא שואלים הרבה פעמים, כל מיני דברים משוגעים, כמו מה אתה מעדיף לקבל כדור ביד או ברגל, וכל דברים כאלה, זה שאלות משוגעות.
אבל אני בכוונה מדבר על שאלות שהן שאלות קיומיות. הן שאלות של להיות או לא להיות. בבקשה, רצית מקודם, כן. לא שמעתי, החצי הראשון שמעתי, החצי השני לא. מאיזה חלקים? א', זה לא צריך להיות ככה. וב', המגע הזה כלפי חוץ, הוא נובע מבחוץ. אתמול דיברנו על זה בערב שיעור שלם. שגם כשעושים דברים גדולים מתוך מבט של קטנות, אז הגודל מקבל את הקוטן של הקוטן. אבל כשעושים דברים קטנים מתוך מסגרת של גדלות, אז גם הדבר הקטן מקבל את הגודל, כי הוא במסגרת של גודל. כלומר, כשאתה בא ממקור אינסוף, אז גם הדבר הקטן הוא מקבל את האינסוף. אבל כשאתה בא ממקום של סוף, אז גם הדבר הגדול הוא בסוף הכל סופי. טוב, מי שהיה אתמול יודע מה אנחנו אומרים עכשיו. בבקשה. מתי מתחיל? בבריאה? זה דבר אחד, עם ישראל וארץ ישראל זה אחד. זה סוגיה, אנחנו עוסקים בשיעור אחר, הנקרא בין הנמונה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה. אז בואו נקרא עכשיו את הפסוק לפי דרשת חז"ל. בישראל ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בתורה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הסתכל בתורה, הוא ברא את השמיים ואת הארץ. הסתכל בישראל, הוא ברא את השמיים ואת הארץ. שואלים חז"ל, שאלת השאלות, מה קודם למה? תורה או ישראל? עונים חז"ל, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. כלומר, הסתכל בישראל, ומתוך כך ברא את התורה, ומתוך כך ברא את השמיים ואת הארץ. זה הסדר. עכשיו, מה זה נקרא ישראל? מה זה ישראל? עם ישראל וארץ ישראל. זה מציאות אחת.
אבל מה קודם? זה מציאות אחת, אבל מה קודם?
ודאי שיהיה עם ישראל וארץ ישראל, מה השאלה? דיברנו על זה שיעורים ארוכים, 40 שיעורים יש על זה בערך. רק על השאלה שלך? לא מחזיק בכלל. זאת שאלת השאלות, מה קודם למה ישראל או תורה? אתה, עוד פעם, אתה מפריד בין עם ישראל לארץ ישראל, לכן אתה שואל, אתה אומר, אני מבין שישראל קדמו לתורה, אבל ארץ ישראל קדמה לתורה, זה לא נראה לי. את השאלה שלך שואל הכוזרי, מה שאמרת, עם האלוה, נתברר לי. אבל מה שאמרת, ארץ האלוה, קשה לי לקבל את זה. ואז מתחיל רבי יהודה הלוי להסביר, הרי אתה רואה שארץ אחת התייחדה, יש לה כישרונות שונים מארצות אחרות. אז כמו שאתה מבין שזה נכון ברמת הטבע, אקלים, מזג אוויר, בעלי חיים, צמחייה, מחצבים, ככה זה נכון במדרגות הרוחניות. יש ארץ, יש לה מדרגה רוחנית כזאת, ויש ארץ, יש לה מדרגה רוחנית אחרת. לא עניתי לך. טוב, צריך ללמוד בין הנמונה, מנס. בדיוק, בבקשה. שר כוח, חשוב מאוד. לא, אנחנו, אי אפשר ללמוד דברים רציניים בשלופיות. זה לא רציני. כן.
בין מוח
אלה,
בין ארץ
אלה
ישראל, אבל
עדיין
קשה
לפחות
את זה שזה לא שנה,
או שנתיים, או אלפיים
שנה ש...
רגע, הוא חזר שוב פעם, רגע, סליחה. ארץ, אנחנו מדברים על אותו תדר, סליחה. אנחנו מדברים על מה שכנוס, אנחנו מדברים על המציאות. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים כרגע על שורש המציאות, על מה שכנוס, לא על המציאות. אנחנו כרגע דנים במעבדה, אם אפשר לומר, במבט היותר עמוק, היותר פנימי, היותר נסתר. בואו לא נעבור עכשיו לשלב שבו בואו נראה מה מכל זה מופיע בחוץ. ובואו נבדוק איך מכל זה אולי מופיע ההפך בחוץ. אנחנו לא דנים עכשיו בשלב הזה. אנחנו דנים בשורש של הדבר. ושורש הדברים יסתכל בכנסת ישראל, יסתכל בכנסת ארץ ישראל, שאין דבר אחד, וברא את התורה, ומתוך כך ברא את העולם. זה מה שחזל אומרים. ואליהו נביא, בתנא דאליהו מופיע דבר יותר מזה. שפעם פגש אותו זקן אחד ברחוב. אמר לו, לאליהו נביא, אמר לו אותו זקן, רבי, יש לי שתי אהבות בחיים. אהבות חיי, התורה וישראל. אבל אני לא יודע איזה מהם קודם. מה השורש שבה? אמר לו אליהו הנביא תשובה קשה, בני, דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה, אבל אני אומר לך, ישראל קדמה. לך לישיבות, לך לבתי הכנסיות, מה יגידו לך?
תורה.
תורה. אני אומר לך, ישראל. וישראל, לפעמים שאנחנו לומדים היום, זה עם ישראל וארץ ישראל. בשורש הפנימי. אז כלפי חוץ באמת נראה שתורה קדמה. איך הרב ציוד היה אומר? שאם התורה קדמה, אז הנוסח של ברכת התורה צריך להיות ככה. אשר נתננו את תורתו, ומתוך כך בחר בנו מכל העמים. אבל זה לא הנוסח. הנוסח הוא אשר בחר בנו מכל העמים, והבחירה הזאת מכל העמים היא בחירה בעם ישראל ובארץ ישראל, זה דבר אחד. ומתוך כך הם נתננו את תורתו. דרך אגב, על פי זה הבנו עוד משהו. אני לא רוצה להתפזר, אבל זה חשוב. על פי זה הבנו נקודה חשובה מאוד. כל התורה כולה עניינה בחי בהם. התורה לא יכולה לצוות על אדם להסתכל. לא יכולה לצוות בליל שבועות. למה נשים פטורות מפריה וריביה? מחובת מצוות פריה וריביה. הן לא מצוות, הן שותפות כמובן, אבל הן לא מצוות. מדוע הנשים לא מצוות? אמר המשך חוכמה. כי התורה לא יכולה לצוות משהו שהוא נגד הטבע. והיריון ולידה זה סכנת נפשות, אז אתה לא יכול לצוות על האישה להיכנס לך תחילה לסכנת נפשות, לפיקוח נפש, בזמן ההיריון והלידה. לכן אישה פתורה, כחובה, כמצווה, מפירה וריבית. היא שותפה, אבל היא פתורה. אתה לא יכול לצוות על משהו נגד הטבע. נו, אבל יש מצווה אחת, שהתורה אומרת לנו בקום עשה, יערב, כמהות המצווה. לך תחילה, חס ושלום, אם אין ברירה. מצוות יישוב ארץ ישראל. המצווה היחידה שאנחנו לכתחילה מצווים להיכנס לסכנת נפשות, כמובן עם כל ההכנות המתאימות כדי להימנע מסכנת נפשות, אבל הפוטנציאל קיים, זה מצוות המלחמה. אדם הולך ברחוב, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אדם הולך ברחוב. הוא לא חייב לעבוד עבודה זרה, הוא רואה פסל ברחוב ועבודה זרה. על פי ההלכה, הטוב ביותר, שיתחמק משם, שיברח. אף אחד לא אמר לך, אם אתה רואה עבודה זרה, תשתחווה כדי להיערב. או אל תשתחווה כדי להיערב. הפוך. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אלה שלוש עבירות שהן סיטואציה. זה אפשרות. אם נתקלת בהן ואין לך ברירה, תיערב ואל תעבור. אבל אם אתה יכול לברוח מלגלות עריות, לברוח מלשפוך דם, לברוח מלעבוד עבודה זרה, תברח כל הנפשך הבא. כל עוד נפשך בך. אבל יש מצווה אחת שהיא בקום עשה לכתחילה. להיכנס לסכנת נפשות לכתחילה. מצווה תישוב ארץ ישראל. איך יכול להיות? איך הפתגם אומר היום? חיי אדמה קודמים לחיי אדם? חיי אדם גוברים על חיי אדמה. תשובה, ברור, אין אפשרות להסביר אחרת, אלא אם כן נגיד שחיי אדמה וחיי אדם זה אותו דבר. אז מה שייכים חיי אדם של עם ישראל כשאין לו חיי אדמה של ארץ ישראל. אין כיבוש ונחלה. אין ערך. אין חשיבות. אז המצווה היחידה שאנחנו מחויבים לך התחילה בקום עשה, להיכנס לסכנת, לפוטנציאל מלחמה, לפוטנציאל חד ושלום פיקוח נפש, המצווה היחידה היא יישוב ארץ ישראל. כיבוש ויישוב ארץ ישראל. איך אפשר להסביר את זה וחי בהם ולא שימות בהם, ופרט שהתורה לא צפתה דבר שהוא לא כדי חטא, ואדם לא רוצה להסתכן. תשובה. כי הטבע שלנו זה ארץ ישראל. ברור. כמו שהטבע שלנו זה עם ישראל. אז הטבע שלנו של עם ישראל מחייב אותנו לחיות, לחיות על פי תורה ומצוות, והטבע שלנו של ארץ ישראל מצווה עלינו באופן פנימי, להילחם, לכבוש ולהתיישב. ועד הגבול של פיקוח נפש, כולל הגבול הזה. זה מצווה יוצאת דופן.
הוא מציג את זה ככה?
זה לא, עוד פעם, מה שאנחנו אומרים, אני לא אומר מעצמי. זה כתוב בספרים כל זה, זה הלכה מה שעכשיו אמרתי. עכשיו עברנו שיעור הלכה.
אז זה מראה, יש כזה היגיון שאומר שהארץ הוא כך חשובה, עד כדי כך שהחיים עקרונית מתגמדים מאומת הארץ. עם ישראל, הכוח של עם ישראל, נעלה עם מנות ארץ ישראל.
בוא נגיד את זה אחרת. זה נכון שבמלחמה נפגעים פרטים, אבל הפרטים עולים על מזבח הציבור, וחיי הציבור יותר חשובים מחיי היחיד. וזה מה שכותב הרב באופן מפורש, גם באורות המלחמה, בתחילת ספר אורות. בעמוד 1, באורות המלחמה,
עמוד
י"ג, שורה שלישית. היחידים הנספים בלא משפט. נעזוב כרגע את סוגיית המשפט. כמובן שהכל מת, השם הייתה זאת, והשם אלוקים אמת, והכל על פי משפט וחשבון. אבל רק החצי השני הוא מעניין אותנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת הצדיקים המחפרת. הרקע לזה זה מלחמת העולם הראשונה. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועכשיו הנקודה שמעניינת אותנו, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם, תודה רבה, בכל ערכיו ומובניו. היחידים נספים, אבל הכלל נבנה. מלחמה לא מכחידה עם, חס ושלום. מלחמה מכחידה פרטים, יכול להיות הרבה מאוד פרטים. אבל העם גדל מזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עם ישראל, ואני רוצה ארץ ישראל. נכון, והדרך, לצערנו הרע עוברת לפעמים, שהפרטים צריכים למסור את הנפש. בבקשה.
יש מצווה כזאת בהלכה לכיבוש ארץ ישראל?
ודאי, נו.
של הרמב״ם?
ודאי, אבל זה נושא אחר. בניין אמונה. למדנו את הסוגיה הזאת 30 שיעורים. למדנו את הסוגיה הזאת 30 שיעורים. תסלחו לי, מה אני אעשה? בדיוק בגלל החשיבות של העיסוק בסוגיה הזאת, נולד שיעור, אני לא כרגע משווק את זה, רק שתדעו, שנקרא בניין אמונה, שאנחנו בו עוסקים בצורה מסודרת ושיטתית בסוגיות היסוד האלה. בלי למהר ובלי להזדרז. שיטתי מסודר. בבקשה, ארז. כן, נכון? אתה צודק. כן. כן.
רציתי לשאול כבוד הרב, מה עושים שיש שני ערכים שמתנגשים?
לא מתנגשים.
לא, אני מתכוון. נגיד יש ערך של עם ישראל, יש ערך של ארץ ישראל.
הם לא מתנגשים.
הם חייבים להתנגשים.
הם לא מתנגשים.
מה אני מתכוון?
כשאתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, תשאל את עצמך איך היית מגיב חס ושלום אם היה נכנס אליך רוצח ואומר אני רוצח את אבא או את אמא את מי אדם.
אני לא מתכוון לזה.
אני מתכוון לזה.
אם נגיד אני רוצה שאנשים יתחברו לארץ ישראל, אבל העם לא איתי, אז מה אני עושה? הרי יש ערכים...
זה לא הנושא שלנו כרגע, ברשותך. זה לא הנושא שלנו כרגע, ברשותך. מישהו פה רוצה לשאול שאלה? כן.
השאלה זה, שכל עם ישראל ורצה זה שום אחד. רק כל תמוד הבבלי. לא הייתה הבנה הזאת ש...
צריך להבין, אני אומר, אנחנו פותחים פה סוגיות עצומות. איך להתייחס לגלות, קודם כל. מה זה גלות בכלל? זה בדיעבד ולכתחילה. ב', אם הגלות יש בצד לכתחילה, מה התפקיד שלה? ג', איך יכול להיות שעיקר בניין ומניין של התלמוד הבבלי הופיע בגלות, בבבל? איך יכול להיות? וד', למה עכשיו שאנחנו בארץ ישראל אנחנו עדיין עוסקים בתלמוד הבבלי? סוגיות עצומות שאנחנו דנים בהן בשיעורים אחרים. אתה צודק, שאלות חשובות.
אם היו רבנים שזכו לגילוי אליהו גם מחוץ על ישראל, מה...
אתם מושכים אותי בכוח למקומות אחרים, אני לא רוצה להגיע לשם, מה אני אעשה? תסתכלו רגע באורות ארץ ישראל, מי שיש לפניו ספר. אורות ארץ ישראל, עמוד י"א, פסקה ו', למשל דוגמה. פעולת רוח הקדושה, הנקלטת בארץ ישראל, פועלת היא תדיר, גם אם נזדמן הדבר, ויצא האדם חוץ על הארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. אבל אם זאת לא סיבה מוכרחת ולא טעות, אלא בחירתו החופשית מתוך הכרה, אז פעולת רוח הקודש של הצה לא פועלת עליו. הרי כל הנבואה, הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם מחוץ לארץ. דרך אגב, סליחה שאני מעיר הערה, באלף. אנחנו רגילים להגיד ארץ ישראל חוץ לארץ, חוץ לארץ, חוץ לארץ. מה זה הביטוי הזה שנקרא חוץ לארץ? בואו נחשוב רגע על שתי המילים האלה. למה אנחנו לא אומרים, נסעתי לסין, נסעתי ליפן, לא צריך לנסוע, נסעתי לחוץ לארץ, איך מוגדר המקום שנקרא שם? לא פה. זה חוץ, זה חיצוני לארץ. הכל סובב סביב הציר של הארץ. זה לא, יש מקום הנקרא ישראל, ויש מקום הנקרא שוודיה. ומה לא תסקלה? לא. יש ארץ ישראל, זה שורש הכל, זה בראשית דבר האלוקים נשמע את הארץ. ויש חוץ לזה, חיצוני לזה, תפה לזה, שולי לזה, פחות מזה. שבמצבים מסוימים יוצא דופן, יש איזשהו יותר להגיע לך, למטרות מסוימות מאוד. אבל כל הביטוי הזה, נסעתי לחוץ לארץ, היום אנשים משתמשים בזה כאיזה מין ביטוי גאווה כזה. אתה יודע, הייתי בחוץ לארץ. תשמע מה שאתה אומר. הייתי בחול. זה חול? מה זה חול? חוץ לארץ, בדרשות, פשט. חוץ לארץ. זה חיצוני למקום הנורמלי שבו אנחנו אומרים להיות. חוץ לארץ. סליחה שאני אומר, זה כינוי גנאי, זה לא כינוי של כבוד. להיות בחוץ? מחוץ למקום שבו אתה צריך להיות? ככה אנחנו קוראים לי, ככה הגמרא קורא לחוץ לארץ. זה חיצוני לארציות, חיצוני לארץ ישראל. טוב, יש פה עוד הרבה דברים, אפשר לקרוא פה עוד הרבה דברים בסוגיה הזאת, אבל אנחנו נסחפים.
גם ישראל, כשהוא עלה מצרים, הוא הגיע מעד השלמות של הארץ עם
ה... אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. בוא נחריף יותר את השאלה הזאת. מתי התחילה הגלות? הגלות התחילה כשיעקב אבינו רוצה ללכת לראות את יוסף. נכון? ואז הפסוק מדייק. פרשת ויגש. ויאמר יעקב, אלך ואראנו בטרם אמות. מדייקים הפשטנים, מפרשי הפשט, מה יעקב אבינו תכנן לעשות? תכנן דבר אחד, ללכת לביקור תיירים, לראות את בנו שלא ראה אותו 20 שנה, ולחזור. אלך ואראנו בטרם אמות. רוצה רק ללכת ולראות. ומי שיסתכל שם בפסוקים, יגלה שיעקב אבינו באמת לא מעביר את הדירה. הוא הולך לבד, הולך לביקור לראות את בנו ולחזור. אין ליעקב אבינו אהבה אמינה בכלל לרדת לחוץ לארץ למצרים. הקדוש ברוך הוא מתערב באמצע הלילה, ויאמר יעקב יעקב וכו', אל תירא מרדה מצרים. אתה לא הולך לביקור לראות, אתה הולך לרדת. אל תירא. למה? כי לגוי גדול השמחה שם. מדייקים הפשטנים, השמחה דווקא שם. עכשיו צריך להבין מה זה גוי גדול. כלומר, כאן מה אנחנו רואים? שיעקב אבינו תכנן רק לרדת, רק ללכת למצרים לראות את יוסף, והקדוש ברוך הוא הכריח אותו לרדת. אז הגלות היא בדיעבד הולכת תחילה. אם הקדוש ברוך הוא דוחף את יעקב בכוח לגלות, והקדוש ברוך הוא אומר במפורש שלגוי גדול השמחה דווקא שם, אז כנראה שבארץ כנען אי אפשר היה להפך לגוי גדול. אי אפשר היה להפך לגוי גדול. אז יש תפקיד לגלות. אבל זה שיש לגלות תפקיד, זה לא אומר ששכחנו איפה המקור. זה סוגיות עצומות, אנחנו לא נפתח עכשיו את הסוגיה הזאת. רבותיי, בואו נחזור אלינו כי קצת התפזרנו. בבקשה.
כמו שאמרת, חוץ לארץ, גם ירידה מארץ, אותו דבר. ברגע שאומרים לרדת מארץ, זה כמו לרדת מדרגה כלשהי. לא אומרים אני הולך החוצה, אני יורד מארץ.
היום כבר לצערנו הרב לא משתמשים כל כך בביטוי הזה. פעם זה היה ביטוי הרבה יותר נפוץ, יורד מארץ. משפחה של יורדים.
לסיני
יורדים בטוח. יכול להיות, אולי שם צריך לעלות דווקא לעשות. טוב.
הרב,
אגב,
עוד דבר קטנטן, אם אפשר. מכל אמרנו, אשר בחר בנו, מכל העניין נתנו לו תורתו. הוא בחר בנו, נתנו לו תורתו.
בחר בנו ובארצנו, זה אותו דבר.
אוקיי, אחר, הוא בחר בנו, נתנו לו תורתו. זאת אומרת שהוא צריך לתתנו משהו, לפני שהוא בחר בנו, היה תורה שהוא נתן לנו, נכון? קשה מאוד להגיד
שהוא... לא, הוא בחר בנו.
נתנו לו תורתו.
עוד פעם, הוא בחר בנו, כלומר הוא ברא מציאות הנקראת ישראל, והוא ברא את המתכון שיוציא מהכוח אל הפועל את התכונה הישראלית שלנו, הנקראת תורה.
אבל הוא צריך להכין משהו שיתאים לעם הזה, שזה תורה.
הפוך, לפני שהוא נתן לנו את התוכן, הוא צריך להכין את הנפש הישראלית שתתאים לזה. הפוך בדיוק. כן, אתה לא יכול ללמוד משהו שאין לך אליו הכנה. אתה לא יכול לקיים משהו שאין לך אליו הכנה. עכשיו בואו נחזור אלינו, כי אנחנו רוצים רק להבין את המשפט שהתחלנו בו היום. אנחנו נמצאים באידאה האלוקית והאידאה הלאומית בישראל. אני קורא שוב את המקום שהתחלנו, קוף דלת למטה. אור האידאה האלוקית העולה ומזדקק בקרב עם כזה ומטביע בו את חייו הלאומים המלאים, פועלו אחר כך בעולם כולו, גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל הלשון בכל מקום שהם וכו'. זה דיברנו פעם קודם. ופעולה הזאת תביא לידי ההכרה בטוחה שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאליים, החברתיים, הכלכליים וכו', במובן היותר רחב, יקבלו רק אז את תניותם ואת ערכם האמיתי. דווקא ביותם יונקים מטל חיים העליון של האידאה האלוקית המוחלטת. כלומר, מה האידיאל? האידיאל זה גלות האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית. אומר שואל הרב, שאלה סמויה, רגע, אבל לכאורה האידאה האלוקית והאידאה הלאומית זה לשני דברים כל כך רחוקים אחד מהשני. האידאה האלוקית זה קשור לנשמה. האידאה הלאומית זה קשור להתנהגויות של בני אדם. זה רוח וזה בשר. הקדוש ברוך הוא ברא את הרוחות, מה זה קשור לבשרים? אומר הרב, איך אפשר לגלות אידאה אלוקית בתוך המערכת הסוציאלית? כמשל, אומר הרב, הכשירה לזה האידאה האלוקית את ישראל. ההכשרה, ההכנה, באמת לגלות את האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית עד כדי כך שאפילו החיים הסוציאליים במובן היותר רחב ויותר נמוך, אפילו הם יקבלו את התוקף הרוחני האלוקי שבהם. הכשירה לזה, מה הכשיר את זה? הכשירה לזה האידאה האלוקית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי. שכל הממדים הטבעיים של האומה, גם הם מוכנים לקבל את האידאה האלוקית. הפוליטיקה שלנו בשורשה היא פוליטיקה אלוקית. התקשורת שלנו בשורשה היא תקשורת אלוקית. החקלאות שלנו בשורשה היא חקלאות אלוקית. הכלכלה, החברה, היא חברה וכלכלה אלוקית. לכן הקדוש ברוך הוא הכשיר, הוא ברא אותנו כאלה, הוא ברא אותנו לא רק עם נשמה ישראלית, הוא ברא אותנו עם נפש ישראלית, עם שכל ישראלי, עם גוף ישראלי. ולכן כל המציאות כולה היא ישראלית, ולכן אנחנו מוכשרים לגלות את החיבור בין האידאות האלה. נכשיר על הזה האידאה האלוקית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי. יחס גזעי, אני מבין כאן, שהכוונה גדלות הנשמה. הנשמה הישראלית המיוחדת לישראל. תכונה פסיכית, כאן אולי מדובר יותר על הצד הנפשי, התכונות הנפשיות שאנחנו חושבים שהן משותפות לנו ולאומות העולם, לא משותפות. ומצב גיאוגרפי, כאן מדובר על הממד הפיזי יותר, הטכני, שכולם מסייעים ומכשירים לקח את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. כלומר, כל המעמדים, כל ההיסטוריה, כל הסיבובים שאנחנו מסתובבים כל הזמן במהלך ההיסטוריה, כל אלה הם חיצוניים ביחס לאותה הכנה אלוקית שבעצם הטביע בנו את הטבע הזה, ומלא את היכולת לגלות את זה, של החיבור שבין שתי האידאות. שלאחרונה, אורי, בבקשה.
לפני שעוד גם לפי מה שהוא אומר כאן, וגם לפי, אומרים כאילו שכל שבט היה לו תפקיד אחר, אז אם כאילו אומרים שגם כאילו החקלאות אלוקית, הכלכלה אלוקית, למה כאילו תלמוד תורה נגד?
שאלה גדולה, וגם בזה עסקנו בישור בעניין אמונה. בוא נשאל שאלה אחרת. אם האידיאל זה לגלות קודש בחול, לגלות שמיים בארץ, אז למה הולך בדרך ושונה, משנה משנה, ומפסיק, ואומר מה נאה אילן זה, ונסביר לפי הרב קוק ולא לפי הרב ציודה. מסביר הרב קוק באורות התורה ואומר, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעצים? איך הוא מתגלה בטכנולוגיה שהגיעה אליה השכל האנושי? כאילו מתחייב בנפשו, אומרת המשנה. הפוך, הרי האידיאל הוא לגלות שמיים בארץ. אז הנה. אז למה האדם הזה עכשיו, בזה שהוא מפסיק ממשנתו ומגלה את השמיים בארץ, נגיד במושג משנה, למה הוא יוצא מבית המדרש ומקדש עם שמיים בחול? למה כאילו מתחייב בנפשו? שאלה גדולה. טוב, אני צריך להבין על מה מדובר. אבל זה לא הנושא שלנו. אין דבר יותר מתוק מלהישאר בקושיה. להתראות.